חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. אחד מההישגים שהממשלה יוצאת משתבחת בהם הוא הניצחון על הקורונה, בלי להטיל סגרים ומגבלות על הציבור. אין ספק, הכלכלה שגשגה בשנה האחרונה, כנראה גם בזכות פתיחת המשק. הגירעון הצטמצם כמעט לאפס. המחירים אמנם עלו בתלילות, הזינוק העצום במחירי הדיור הוא גולת הכותרת של הכישלון. אולי הממשלה הקודמת אשמה, לא חשוב. אבל הטיעון הוא, ניצחנו את הקורונה בלי סגרים. סגרים לא היו, אבל הקורונה ניצחה, לא הממשלה. בשנת קיומה של הממשלה מתו מקורונה למעלה מ-4,000 בני אדם. בשנות נתניהו והסגרים יותר מ-6,000. אבל מחציתם מתו לפני שהיו לנו חיסונים. ולפיכך, איך שלא תבחשו את הנתונים, יותר בני אדם נפטרו בשנה מקורונה בימי ממשלת בנט. יוצר ספר איך לנצח מגפה מאשר לפני כן. אז למה זה שוטר טוב? כי הממשלה הצליחה לשכנע את התקשורת שזה לא חשוב ולא מעניין. הביטוי לחיות לצד המגפה נקלט. מתים מקורונה כמו מתאונות דרכים או מסרטן, ככה זה, מה לעשות? בנט ושותפיו שהאשימו את נתניהו ושותפיו באחריות למותם של אלפים הצליחו לגרום לתקשורת לשתוק ולהשתיק, להטרג את הממשלה. שני גלי התפרצות מגפה התחוללו בשנה האחרונה, אבל אין תמונות של נפטרים, סיפורים של טרגדיות אישיות. ניצחנו את המגפה, לפחות בתקשורת.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. מדברים הרבה על חוק המטרו שהפך לבין הערובה של האופוזיציה ומאבקה נגד האינטרסים של כולנו, וגם על חוקים החיוניים להשלמת המהלך שיקנה לנו פטור מויזה לארצות הברית. היום פורסם שהשגרירות האמריקאית ביקשה מהאופוזיציה לא לטרפד את החוקים האלה כי חלון הזמנים עומד להיסגר. אבל אני רוצה לדבר איתכם על משהו שנתפס בעיניי כשחיתות בקנה מידה הרבה יותר גדול. הדרישה של הליכוד להגדיל את מימון המפלגות בעשרות אחוזים. מ1,400,000 שקל, 400,000 שקל ליחידת מימון, ל1,800,000 שקל. צר לי שהקואליציה סוג של זורמת עם הדרישה הזו ולא דוחה אותה על הסף. לראיה, הוקמה ועדת מומחים שתיתן חוות דעת עד מחר. מבחינתי הדרישה הזו היא קזוס בלי, חצייה ברורה של הקו האדום. הליכוד בחובות של קרוב ל100 מיליון שקל. רק לאחרונה פורסם שמימן במיליונים את הייצוג המשפטי המוזר של יועצי נתניהו בפרשת התרדת עד המדינה. מה זה ולליכוד, אתם שואלים? תשאלו את מבקר הליכוד, הוא העלה השערה שהיה כאן מימון נקיף של ההגנה בתיקי נתניהו. מה שברור זה שפוליטיקאים שמובילים את המדינה מכל הכיוונים לחמש מערכות בחירות רצופות לא יכולים באותה נשימה קדם להגדיל את מימון הבחירות של האירוע הזה. ואני מדבר על כל הפוליטיקאים. אז חבר'ה, תתביישו. תודה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
ועודי רוצה להגיד לך שאני חושב שאתה נותן פה קרדיט עודף לממשלה. בכל העולם השתכנעו כל הממשלות והציבורים והמדינות, היו כאלה שעשו את זה הרבה לפנינו, בשוודיה, בבריטניה, אבל מה לעשות אריה, הקטע הזה של לחיות לצד הקורונה ולהפסיק להתרגש, לא, אני זה חושב שהוא נכון, הוא לא בזכות הממשלה של ישראל,
לא,
זו
לא,
תופעה
לא,
גלובלית.
אני רק אומר שאי אפשר להגיד ניצחנו את הקורונה, זה העניין. אני, הביטוי היה ניצחנו את הקורונה בלי סגרים, בלי סגרים, נכון? לא ניצחנו את הקורונה.
אוקיי, אז אני זורם.
אבל בעניין מה שאתה אמרת, אני מבקש להודות באופן אישי למפלגת העבודה ולישראל ביתנו, הם עצרו את המהלך הזה היום.
הוא עוד לא נעצר.
לא, לא, הקפיאו אותו בינתיים עד לוועדה המיוחדת.
נכון, אבל אני מודאג, הוועדה מומחים זה מחר, אריה.
נכון, אבל
זה
לפחות חיצוני לליכוד, זה לא הם יחליטו כמה הם מקבלים.
טוב, אז נעשה מחר, תעשה מחר שוטר רגע מחדש אם תהיה החלטה שלו. אבל תשמע, מה שניסיתי להגיד זה שבעוד אני רוצה להטריל אותך עם השטויות האלה, חמאס מודיע שבקרוב הם יחשפו תמונה עדכנית של אחד מהישראלים המוחזקים בידיו. אני בדיוק חשבתי על מה שהם פרסמו מוקדם יותר, שיש הידרדרות רפואית, שזה לוחמה פסיכולוגית סלש הטרלה. לא, אבל אם הם יפרסמו תמונה,
זה חלק מהמלחמה הפסיכולוגית.
וזה הופך אבל לניוז, לא?
כן. באמת, באמת ניוז, אבל גם מלחמה פסיכולוגית זה ניוז. וברור שישראל יכולה לא לצאת מכליה בעניין הזה, כי האנשים האלה עברו מרצונם לרצועת עזה, ולכן העסק פחות לוחץ על הציבור הישראלי.
זאת אומרת, אתה בעצם פה בא ואומר, הדבר אגב שאני מסכים לו ב-100%, לא דין לוחם שמדינת ישראל שלחה למלחמה ומוחזק או גופתו מוחזקת בידי צבא זר או ארגון טרור, כדין אזרח שחצה ביוזמתו. ועדיין, אתה יודע, אנשים אומרים, אני רוצה להקשות עליך שאם זה לא היה נקרא אברה מנגיסטו, או השם השני שלצערי לא מונח כרגע לפניי, אלא אריה רבינוביץ', אישם סאיב, נכון?
היה יותר לחץ,
אישם
סאיב היה יותר לחץ. נכון, באמת.
אז, ועדיין כשני אנשים פה בשידור משני הצדדים התנגדו גם לעסקת שליט, אז מצפוננו נקי בהקשר הזה.
לגמרי, בעניין הזה אין לנו חילוקי דעות, אנחנו לא חושבים שצריך לשחרר מאות או אלפי רוצחים תמורת מה שיש לחמאס בידיים.
זה התרללות. בחצי דקה שנשארה, אתה באמת כל כך מודאג מהגל הנוכחי של הקורונה? אגב, עברתי את זה בשבוע שעבר, ביומיים ורבע מאוד מאוד קלים, טפו טפו.
אני חושב שהבעיה שלנו היא ההשלמה עם הדבר הזה. תאונות דרכים, יש 350 בשנה הרוגים ומדברים על זה כל יום. בקורונה יש 4,000 ובקושי מדברים על זה.
נמאס לנו.
בסדר, אבל צריך לעשות, לעטות מסכות בחללים סגורים, לפחות זה.
ולצאת לחדשות. עם המסכות, תכף נחזור.
עכשיו, 17:00 עם בן כספית ואריאל דעד.
האורחים המפיקים הם אסף נבוא ומלי בנימין, ובחיית על השידור אבישג לסף שוסטר ואריאל. זה קורה? זה על
כן,
המסך?
כן, אני רואה תמונות של הישאם אל סייד עם מסכת חמצן, שני בלונים חמצן, הוא מקבל חמצן בהעשרה, יכול מאוד להיות שהוא חולה. גם תמונות כאלה בשלבים ראשונים של קורונה, אם הם לא מחמירים, ראינו הרבה.
יותר מזה, זה לא תמונות סטיל, זה פשוט סרטוני וידאו, כן. עם תעודת הזיהוי שלו לידו, מסך טלוויזיה מאחור שמוכיח שזה אקטואלי, כי יש שם איזה שידור שבטח אפשר לאפיין. בקיצור, ניבנו את זה, זה התפרסם דקה לפני שיצאנו לחדשות, וזה קורה, חמאס עושה לנו לוחמה פסיכולוגית, או בעצם, אתה יודע, אירוע שחבר'ה הוא לא מרגיש טוב.
יש להם חולה בעזה שהם רוצים לפנות לטיפול בבית חולים אצלנו, כבר עשינו את זה, שעבירו אותו, אנחנו נטפל בו.
חבר כנסת אלכס קושניר, שלום.
שלום לך,
ערב טוב.
יושב ראש ועדת הכספים ישראל ביתנו, תגיד, קודם כל, בהקשר הזה, מה עושים?
תשמע, אני לא, אתה יודע, אלה דברים שעליהם צריך פחות לדבר ויותר לעשות, אני גם לא כל כך בקיא בפרטים, לכן אני לא רוצה סתם לזרוק מילים על גלי היתר. אני רק יודע שאנחנו עושים את כל המאמצים כדי לחלץ את השבועים והנעדרים שלנו מידי האויב.
אז בוא נשאל עקרונית, האם ישראל צריכה לשלם איזשהו מחיר תמורת החזרת בדואי שעבר מרצונו מהנגב לעזה?
אני קודם כל חושב שזה לא משנה אם זה בדואי או יהודי, אני חושב שמדינת ישראל אחראית על האזרחים שלה. לגבי המחירים, שוב, אני לא רוצה לדבר על זה בתקשורת, אני רק מזכיר לכם שבעסקת גלעד שליט, למשל, לפי דעתי שולם מחיר שהוא איננו פרופורציונלי, שחררנו, ואנחנו שחררנו, נתניהו שחררנו מקבלים עם דם על הידיים, וראינו חלק מהם חוזרים למעגל הטרור, כולל אותו יחיא סנוואר המפורסם.
טוב, פה אתה בקונצנזוס עם שני המגישים, אני רק אומר שחברי הטוב ומעדכן בתחילת הסרטון כתוב, החייל בצבא הכיבוש הישאם אל סייד, לא חברים, הוא לא חייל בשום צבא, הוא אזרח ישראלי. תגיד, מה יש להגיד, איך אפשר להגן על הכוונה להעלות את מימון המפלגות? אתה יושב ראש ועדת הכספים, זה כסף ציבורי, זה כאילו, איפה הבושה, כמו שאלו פעם?
טוב, קודם כל אתם מתפרצים לדלת פתוחה, מפלגת ישראל ביתנו מתנגדת בתוקף העלאה של יחידת המימון. אנחנו גם אמרנו והודענו שאנחנו נצביע נגד הדבר הזה, זה חזירות לשמה, אין שום סיבה שיחידת מימון תעלה כאן, ואני מאוד מקווה שגם סיעות אחרות יתעשתו על עצמם ולא יעלו בכלל את הסוגיה הזו. ואגב, בזכותנו האירוע הזה לא עבר היום בבוקר, וזה עבר לוועדה ציבורית, אני גם בטוח שוועדה ציבורית תקבל את ההחלטה הנכונה ולא תעלה את יחידת הלימוד, כי זה באמת פשוט חזירות.
אגב, גם אני מקווה, וגם נתתי לכם שכוח על, על ההתנגדות היום, אבל תשמע, בתוכנית הכלכלית לפנינו שמענו שהקומודיטיז...
אנחנו מתנגדים באופן עקבי מאוד לעלייה של... לעלה של יחידות
הלימוד. יפה מאוד. עכשיו תשמע, שמענו שהכל מתייקר בעולם. כששואלים למה אצלנו הדלק יותר יקר, החשמל יותר יקר, כל, אומרים זה בכל העולם. אז כנראה שגם תשלום המפלגות מתייקר, כי זה סוג של קומודיטיז. הנייר שהם שולחים לנו הביתה, החשמל שהם צריכים בשביל לשלוח לנו הודעות, הכל מתייקר.
חברים, אני אומר לכם בצורה מאוד מאוד פשוטה, מה שמעניין את הליכוד זה רק יחידות הלימוד. שימו לב להתניות שהם שמים לנו. תנו לנו את יחידות המימון, תקבלו את המטרו. תבינו את הציניות ותבינו את ההתעסקות בעצמה במקום להתעסק בטובת האזרחים. העברנו פה חקיקה באמת מהפכנית כדי סוף סוף להקים מטרו בגוש דן, כדי שהאנשים בגוש דן לא, לא יהיו לנצח יעמדו בפקקים, וגם את זה הם מטרפדים. ומה ההתניה? תעלו את יחידות המימון. זה פשוט, באמת, אין לי כבר מילים לתאר את זה.
אבל כל הפרשנים אומרים שהמטרו לא מחכה לחקיקה הזאת, מתקדם.
אז זהו, שהמטרו לא מתקדם, החקיקה הזו היא חקיקה מאוד מאוד מורכבת, שבעצם מאפשרת מסלול ירוק בהרבה מאוד סוגיות משפטיות ותפעוליות מאוד מאוד מורכבות. אם החוק הזה לא עובר, המשמעות היא עיכוב ועוד עיכוב ועוד עיכוב. אני אומר לכם שהמטרו בישראל היה צריך להיות מזמן, בשנות ה-70 ובשנות ה-80, אף אחד לא היה לו אומץ. וחזון ומעוף לעשות את זה, אנחנו עשינו את זה, עכשיו צריך רק לקדם את זה. ועוד פעם, אין שום...
מה, החקיקה התחילה בימיכם? חקיקת המטרו התחילה בימיכם?
חקיקת המטרו, חקיקת המטרו עברה בחוק ההסדרים האחרון, מי שהוביל את זה זה השר ליברמן, אחר כך מי שניהל את זה בוועדה הזאת, חברת כנסת מישראל ביתנו, יוליה מלינובסקי, אין שום ספק שהאירוע הזה, זה אירוע של אביגדור ליברמן, ואנחנו חייבים לדחוף כדי שזה יקרה. אגב, אין שום התנגדות עניינית, אין שום התנגדות מהותית. הכל סחר מחר של, של יחידות המימון כדי, כדי שמפלגת הליכוד תפתור את הבעיות הכספיות.
אגב, גם הסיפור של הוויזה לארצות הברית, אני רואה עכשיו ציוץ, זה פשוט כל כך סוריאליסטי שבא לי לצחוק או לבכות. ציוץ של שגריר ארצות הברית בישראל, תום ניידס, הוא מצייץ, זה הרי כי יכול להיות גם התערבות פוליטית, אבל תראה מה הוא מצייץ. I've been working around the clock since I arrived to help Israel meet all the requirements to join the visa waiver program. עבדתי מסביב לשעון מאז שאני בתפקיד לעזור לישראל לעמוד בכל הדרישות של הוויזה וייבר הזה, הפטור הזה. Don't lose momentum now. This will help Israeli citizens travel to the US. Put them first. שימו את האזרחים שלכם ראשונים, וזה דבר על העצים ולאבנים.
הוא צודק בכל מילה, אבל אנחנו כבר רגילים לזה שנתניהו מוכן לשרוף את המדינה בשביל האינטרס האישי שלו, וגם הוא שורף את האינטרסים של אזרחי ישראל, תוקע אותם בפקקים בגוש דן, לא נותן להם להתקדם ולנסוע לארצות הברית ולהביא זאת. אגב, התורים עכשיו לשגרירות הם יותר משנה, תבינו את המשמעויות. וזה פשוט, אני אומר לכם, אין לי כבר מילים לתאר את הציניות, את הנגזות של הפעולות שהם עושים כאן. מסתובב פה חבר כנסת יואב קיש.
התורים לשגרירות הם נוראים, אבל התורים לדרכונים הרבה יותר גרועים. כלומר, אתה לא יכול לקבל דרכון בשביל ללכת לשגרירות, להוציא ויזה.
בשביל זה רק לפני שבועיים הגדלנו את התקנים.
עזוב, הגדלנו חצי שנה תורים עכשיו לדרכון.
חבר'ה, אז אני אומר לכם, לפני שבועיים הגדלנו את כמות התקנים עבור רשות האוכלוסין וההגירה, עוד 100 תקנים. הדבר הזה ייפטר. אבל עוד פעם, יש הרבה מאוד בעיות תפעוליות וארגוניות במדינה. אבל יש פה היגיון בריא שאומר שבמידה ומדובר בחקיקה של הטובת אזרחי ישראל, אז אין שום סיבה להתנות כל מיני התניות לא רלוונטיות שאמורות לפתור את בעיות
הלימוד. בוא נתקדם רגע. בוא נתקדם רגע, כי אתה יודע, בתורים אנחנו יכולים להמשיך הלאה לשדה התעופה. מצד שני, זו תופעה גלובלית, אבל... אפרופו לשרוף את המדינה, ההתניה שלכם, שליברמן חזר עליה אתמול לדעתי, שישראל ביתנו לא תשב עם נתניהו כמובן, ולא תשב עם החרדים, ולא תשב עם הציונות הדתית. אז,
ולא עם אלי
אבידר. לא, אלי אבידר, בוא, זה בן אדם פרטי, למה אתה... אבל, אז עם מי תשבו? הרי זה מה שאמרו לנתניהו כשהתחיל לתקוע סכינים בגב כל השותפים הפוטנציאליים שלו. נספר לך סיפור היסטורי. הוא השאיר את נפתלי ואת הילד מחוץ לממשלה הראשונה ב-19, אמרו לו, אז עם מי תעשה הקואליציה? הוא הפר את הסולחה עם גדעון סער, עם מי תעשה קואליציה? אני שואל אותך, אלכס קושניר, עם מי תעשו קואליציה אחרי הבחירות? הרי לא יוולדו פה פתאום עוד 10 מנדטים לישראל ביתנו, אתה רואה את הסקרים?
קודם כל, אני לא אגלה לכם סוד כנראה, שאין לנו שום בעיה עם מפלגת הליכוד. יש לנו בעיה רק עם בן אדם אחד בתוך מפלגת הליכוד, והוא יושב ראש המפלגה. אנחנו הבטחנו לבוחרים שלנו וקיימנו שאנחנו לא נקים ממשלה עם נתניהו, ובממשלה הזו לא יהיו מפלגות חרדיות. ואגב, אמרנו בהבטחה שלנו, עשינו את זה הפעם. עכשיו צריך לעשות מקצה שיפורים. קצת לעלות יותר במנדטים, כדי שלנו...
אבל אתה רואה שהתנאי הזה שעמדתם בו, החזיק שנה. אז זה אומר שזה לא עובד.
לא, קודם כל זה החזיק שנה, וזה היה יכול להחזיק עוד. נעשו כאן באמת טעויות חברי כנסת מסוימים. החליטו לפרק את החבילה, שעד עכשיו לא כל כך ברור לי למה. אבל זה לא אומר שאנחנו אמרנו נואש. אבל בסופו של דבר, תבינו, לא מדובר באיזושהי פסילה שהיא פסילה אישית. מדובר פה בעקרונות. יש פה מפלגות שרוצות להפוך את מדינת ישראל למדינת הלכה, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. ויש פה יושב ראש מפלגה שרוצה לשעבד את המדינה לאינטרסים האישים שלו, וגם לזה אנחנו לא ניתן לקרות. לכן, אני לא יודע לחזות את תוצאות הבחירות. אני רק יודע שאנחנו הולכים לעבוד קשה, על מנת שאנחנו נוכל להקים פה ממשלה ציונית, ליברלית, נורמלית, שתטפל בבעיות של הציבור ולא תתעסק כל היום בעצמה.
ציונית, אמרת, מרץ מבחינתך ציונית, הציונות הדתית לא ציונית מבחינתכם.
קודם כל, ציונות, אני לא חושב ש...
זה מה שליברמן אמר, הם לא ציונים.
אני לא חושב שהמפלגה שנקראת היום ציונות דתית באמת מייצגת את
אבל מרץ כן.
את רגע, תן לסיים, את הקונצנזוס הרחב בציונות הדתית, היא יותר הולכת לכיוון חרדלי, וגם הם, ראשי המפלגה, מדברים על מדינת הלכה, מדברים על, 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 על שינוי ביחסי דת ומדינה כאן, בסדרת סטטוס קוו, אנחנו כמובן לא נהיה שם.
גם אתם מדברים על שינוי ביחסי דת ומדינה.
אנחנו מדברים, אנחנו הולכים, תפתח את מגילת העצמאות ותראה, שמדובר במדינה יהודית ודמוקרטית, שאין שום הבדל בין האזרחים מבחינת דת, גזע ומין, ושוב פעם, הדגש על דמוקרטיה וליברליות, זה מה שחשוב לנו. אני לא רוצה שהמדינה תתערב לי באורך החיים שלי, וזה מה שהם רוצים, וזה לא יקרה.
תגיד, אתה חושב שראש הממשלה בנט פיזר את העסק והרים ידיים מוקדם מדי? אני שומע את זה מכל מיני סיעות באופוזיציה, שמעתי מליברמן עד השנייה האחרונה שאפשר להמשיך להתגלגל ואפשר לנהל את זה, וקריאה טרומית זה רק ההתחלה, ולמה צריך לרוץ? מה אתה אומר?
תשמע, אני לא יודע לנתח את זה לעומק באמת, כי אני לא מכיר את כל הסיבות שהובילו אותו להחלטה שלו. אני רק יכול להגיד שעשינו את כל המאמצים כדי לשמר את הממשלה הזו, וגם, אתה יודע, תוך כדי מלחמת ההישרדות כביכול של הממשלה, הצלחנו לקדם כמה דברים חשובים, כמו למשל, אותם מטבות מס שנתנו להורים, לילדים בבית ספר יסודי, והגדלנו את מענק העבודה, והגדלנו את שכר לעובדים סוציאליים, והגדלנו את הקצבאות לנכים ולקשישים, ועשינו הרבה מאוד דברים. ואנחנו, מה שנקרא, בתחילת הדרך. אני בטוח שאנחנו נחזור אחרי הבחירות מחוזקים יותר, ונוכל להמשיך
במה. שאלה בדיוק, אז זו שאלה האחרונה לפחות שלי. אתם פרטנרים לייחודים כלשהם? יש הרבה דיבורים על גנץ וסער, סער ובנט, בנט ואיילת, איילת וליברמן, כל מיני כאלה. או שישראל ביתנו רצה as is וזהו, רק בלי אלי אבידר, כמו שהוא אמר.
תסתכל רגע על המפה הפוליטית. מפלגת ישראל ביתנו זו המפלגה היחידה שקיימת משנת 99, שאינה מזגזגת ואינה משנה את האידיאולוגיה שלה.
לא מזגזגת באידיאולוגיה, תכף תגיד לי.
זה מה שאני אמרתי.
אני הייתי איתכם.
הוא אמר את זה הרי, מה זאת אומרת תכף תגיד לי? הוא אמר את זה.
שהיא לא מזגזגת באידיאולוגיה.
אז רגע, תן לו להשלים את הענלו.
ולכן אנחנו באמת איש של יציבות, אנחנו מפלגת ימין, חילונית, ליברלית, ואם מישהו רוצה...
תגדיר ימין. תגדיר ימין. אתם בעד מדינה פלסטינית, תגדיר ימין, איפה הימין שלכם? אני הייתי איתכם כשהייתם ימין, עכשיו אתם שמאל.
אריה, אני לא זוכר שמישהו מאיתנו, מישראל ביתנו, ובטוח לא השר ליברמן, אמר אי פעם שאנחנו בעד מדינה פלסטינית.
אתה טועה, הוא כתב את זה בספר שלו.
זה פשוט לא נכון.
הוא כתב את זה בספר שלו.
אני מזכיר לך שאותו איש שמאל, במרכאות שאתה מגדיר אותו, גר בנוקדים. לעומת אחרים שמגדירים אותם את עצמם ימין וגרים בקיסריה. אז בואו רגע נשים את הדברים בפרופורציה.
טוב, רב, לא שייך.
לא נשתבר בתחום הזה.
אחרי אנחנו ממשיכים את דרכו ואת משנתו של ז'בוטינסקי וטרומפלדור ונורדאו, אנחנו שם, ולא שינינו את זה במאומה.
חבר הכנסת אלכס.
וככה אנחנו ממשיך לתפקד.
קושני, יושב ראש ועדת הכספים ישראל ביתנו, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו תחת הרושם של סרטוני הוידאו שרצו על האקרן עד לא מזמן, שחמאס משחרר, של אישה מסייד, אזרח ישראלי שעבר את הגדר לפני כמה שנים מאז הוא בעזה, לא היה אף סימן חיים, זה הפעם הראשונה שיש סימן חיים, אם כי זה נראים חיים בבעיה, כי הוא מונשם וחולה, אריה פרשן את זה מקודם.
הוא לא שלום. מונשם, הוא מקבל מסכה, חמצן במסכה.
נכון, בשביל זה אתה רופא. חברת הכנסת קרן ברק, ליכוד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
תשמעי, אז כבר דובר על חוק המטרו, שהוא סוג של בן ערובה, ודובר על כל מיני דברים שהם סוגים של בני ערובה. תכף נדבר על המימון מפלגות, אבל שגריר ארצות הברית, תום ניידס, מצייץ לא מזמן, מתחנן בפני האופוזיציה, יריב לוין, ובפניכם, אני עובד יום ולילה כדי שישראל תעמוד בתקנות של הפטור מוויזה, אל תעצרו את זה. אני אומר לך את זה בשמם של מיליוני ישראלים. למה גם זה צריך להיות קשור לדרישה? הדרישה שלכם להעלות את מימון המפלגות, או השד יודע מה?
לא, יש... ברור שכל דבר בפרטני שאתה תעלה ושאנחנו נעלה, אז אנחנו צודקים בזה והם צודקים בזה, וזה טבעם של מסעים ומתנים. אתה לא יכול לשים זרקור רק על הנקודה היחידה. הרי אנחנו, קודם כל, אנחנו מלכתחילה אמרנו, קחו 50 חוקים, אתם גם יכולים להחליף אותם אחד עם השני בתוך עצמכם, הם יכולים להוריד חוקים ולשים חוקים אחרים, זה תיעדוף שלהם, אנחנו בטח לא אמורים לעשות את זה לעצמם, גם 50 חוקים זה הצעה נדיבה, אבל זה מסע מותן, אתה עכשיו נכנס לתוך...
וזה היה תמורת 50 חוקים שלכם? כלומר, אתם דרשתם 50 חוקים שיעברו בתקופה הזאת?
לא, נתנו להם 50 חוקים, אמרנו בואו תביאו 50 חוקים בהסכמה, ותבחרו מה? הרי גם אתמול, אני לא יודעת אם אתם הייתם, אני הייתי גם בלילה בהצבעה במליאה, שגם חלק מהאנשים לא היו. זה הסכיל, אתם רוצים מאוד את המטרו, אז תורידו חוק אחר, אבל אתם רוצים גם וגם וגם וגם, ואין לזה סוף.
אז אני מתקומם נגד ההגדרה, קרן. אני מתקומם נגד מה שאמרת, כי אפשר לריב על חוקים שבאמת, את יודעת, אפשר להתווכח עליהם. החוקים שאנחנו מדברים עליהם, ויזה, אנחנו חולמים 73 שנה על זה, ימין, שמאל, מרכז, למה זה צריך להיות בתוך ההתבחבשות? עכשיו, אם זה, רגע, שנייה, אני רוצה להשלים. אם עוד לא נפלה הממשלה ועוד יש, אתם אומרים, אני רוצים להוכיח שהממשלה הזאת לא מצליחה, אז נניח שאני סותם את האף ומבין, אבל חלס מפזרים את הכנסת, זה חלון הזדמנויות, השגריר האמריקאי מתחנן, אותו דבר אגב חוק המטרו, מה, את לא תיסי במטרו הזה ואני לא אסע בו?
אנחנו לא, אבל כי אולי.
זהו, כי אנחנו שודרים מהבית, הוא צודק הרי.
אני
אסע
כנראה יותר מכם, אבל אני חושבת שזה
כבר
נהיה מהחקיקה, יש גם בעיות בחוק המטרו, מנסים, אז אתם אומרים, מה החוק אומר? הרי את הקטע הכספי, בוא רגע נשים דברים לדיוקם, את הקטע הכספי, את התקציב, הכל אושר. עכשיו אתה מדבר על על הקטע הפנימי. יש הרבה מאוד ראשי ערים שלא רוצים שהחוק הזה יעבור במסגרת הזאת, כי כשאתה מפקיע את כל הסמכויות כדי באמת להגיע לאירוע הרבה יותר מהיר בחקיקה, שאתה יודע שאתה לוקח, כמו הוותמלים וכמו הוותלים, שאתה עושה חקיקה מהירה, אתה בעצם לוקח מראשי ערים את הסמכות להתנגד, איפה הכביש יעבור, איפה התחנה תעבור, איזה עסקים יסגרו. לא כל ראשי ערים מסכימים עם הנוסח הזה, אז זה גם קצת דמגוגי להגיד אנחנו, כי תקטע את
הסקטע. קרן.
עכשיו אתה יורד רגע, עכשיו אתה יורד לפרטים, והפרטים עדיין שנים במחלוקת, ואני רוצה להגיד לך שבחלק מהמקרים, אני גם כתושבת העיר, אבל גם בערים אחרות שזה יעבור, כן רוצה לתת סמכויות לראש העיר להחליט האם זה יעבור בכביש הזה או בכביש המקביל או בערך
קרן. עיוורת את העמדה, אנחנו חייבים לעבור לטפל בנושא של עזה, והיא שם עשה את תגובה קצרה על דבריו מאתמול שגדי סוכני, כדי שלא נשלים את הרעיון בלי זה, כי זה לא הגון, בבקשה.
אני אחזור על המובן מאליו, הדברים הם מתנסים ודוחים ואין שום סיבה, אני מצטערת באמת שזה גם גלש לכאלה מקומות, אני רוצה להגיד שאני שמעתי את זה ממש ברגע שזה קרה, הבנתי, אני לא האמנתי שהוא אומר, ועוד הרעיינים אומרים לו, אולי אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה להגיד, והוא המשיך ואמר, אנחנו בליכוד. אני אומר את זה חד משמעי, גם יותר אינטליגנטים, גם מבינים עניין, וגם פוליטיקאים אמיתיים שיודעים להעביר חוקים ויודעים לנהל ממשלה. הוא לא יטיף לנו, בטח לא לי, אני אמר, כתבתי את זה בציוץ, שאני מוכנה להיבחן באינטליגנציה.
את לא צריכה אפילו להגיד את זה, נו באמת, אני מכיר את אותך שנים, ואין לך שום בעשור
אינטליגנציה. לא, אבל מעבר לאינטליגנציה,
אולי עודף.
שהממשלה הנוכחית, מעבר לאינטליגנציה, הוכיחה שזה גם לא קשור לאינטליגנציה, שאתה צריך גם להיות פוליטיקאי, ואתה צריך לדעת לנהל, ואתה צריך לא להתקופף בפני פקידים.
חברת הכנסת קרן ברק.
אם השנה הזאת הוכיחה משהו, שהממשלה השנה הזאת נחטפה על ידי חובבנים, וכדי שנחזור לנהל אמיתי, גם אינטליגנטים וגם הנבחרת הכי טובה.
ובא לציון גואל. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
אנחנו עוברים לטפל בסיפור שיצץ לפני שתי דקות והפך לכותרת הגדולה, ואיתנו שניים, יאסר רוקבי, עיתונאי, שלום יאסר.
שלום בן.
ורמי איגרא, בכיר מוסד לשעבר, וגם לשעבר ראש חטיבת השבועים והנעדרים, מה שנקרא שון. שלום רמי.
שלום לך.
רמי תכף יסביר לנו את המשמעויות, אבל יאסר, תן לנו קודם דקה וחצי של מה בעצם קרה. חמאס הודיע חמש דקות קודם, ואז העלה את הסרטונים האלה, מה ראינו בהם?
הישאם שעבן אסייד, בן כפר חורה בנגב, לשעבר חייל שהוא לא, אפילו לא החזיק מעמד בצבא למעלה משישה חודשים בגלל סעיף של מצב נפשי. הוא כמה פעמים היה בעבר גם בעזה, 2014 גם בעזה, הוא עבר את הגבול גם לירדן והיה בשטחים כמה פעמים והוחזר בגלל המצב הנפשי הקשה שלו. אביו פנה דרכי כמה פעמים אל חמאס ובדרישה שיניחו לו וישחררו אותו, וכנראה שחלה הידרדרות, אני לא יודע איך הוא מוחזק באיזה תנאים הוא מוחזק, אבל כנראה שחלה הידרדרות קשה במצבו, כפי שאיזה דין הקסם שפרסם לפני כמה רגעים. הם כמובן מכשירים מכשירי הנשמה וכאלה, ואנחנו ממתינים לפתח לדברים של האבא.
אם יהיה תעדכן אותנו, בסדר יאסר? זה חשוב.
כמובן.
תודה יאסר רוקבי. אגב, היה שלוש מעדכנים אותי, שלושה חודשים הוא היה בצבא, והוא לא עבר את הגבול כחייל, ואנחנו אומרים לך שוב שלום רמי איגרא. פרשן לי את זה, זה לאפ, זה תרגיל, זה מה?
תראה, החמאס יודע שיש בחירות. הוא זוכר שפעם האחרונה שנעשתה עסקת שבועים גדולה על ידי נתניהו, היא נעשתה בעיקר מטעמים פוליטיים, כדי להזיז את תשומת ליבנו מהמחאה שהייתה ברוטשילד לנושאים אחרים. והוא מנצל את ההזדמנות. עוד פעם, זה מצד אחד טרגדיה גדולה מאוד למשפחות, בין אם האיש הזה חולה כן או לא. ומצד שני, זה בעיה לא פשוטה למדינת ישראל, שחייבת להסתיר מעל השולחן את הפרדיגמה הזאת של אסיר כזה או אחר בתמורה לאסירים פלסטינים עם דם על הידיים, דוגמת הנייה שיושבים אצלנו משוחררים, ואז אנחנו משלמים עליהם בריבית דריבית.
אתה רוצה להגיד שעד כדי כך הם לא מכירים אותנו, שהם חושבים שזה יהיה אמצעי לחץ על ממשלת בנט לפיד לשחרר אסירים? הם באמת לא מכירים אותנו כנראה.
אני חושב שעד כדי כך הם מכירים אותנו. הם מסתכלים על מה שהיה בעבר. תראה את מה שהיה בפרשת שליט.
אני יודע, אבל עכשיו הממשלה רוצה להוכיח שהם לא כמו נתניהו, להפך.
טוב, אז הם מקווים לדברים אחרים, והם גם יודעים שבכל מקרה זה ייקח הרבה זמן. כך או כך, מדינת ישראל, ואני לא חושב שזה שאלה של איך הם רואים אותנו. אנחנו את עצמנו צריכים לאזור אומץ, למרות הטרגדיה, ויש פה טרגדיה, ולהסיר את הפרדיגמה הזאת מן השולחן. אני הייתי מפטר את מתאם השבועים ונעדרים, לא מפטר, אלא מסיים את תפקידו, ומודיע לצד השני, בזה נגמרה הסגה הזאת, שבה אתם חוטפים מישהו, במקרה הזה איש מסכן כזה או אחר, עם בעיות נפשיות שבמקרה עבר את הגבול, מסיבות כאלה ואחרות, ובתמורה לזה שאתם מקווים שאנחנו נשחרר רוצחים שדם על ידיהם, שדם עלה לשים אותם בבתי סוהר, ושדם יעלה במידה ונשחרר אותם.
זה מעניין מה שאתה אומר, פשוט הייתי סוגר את המחלקה הזאת, תנהלו מסע, ומה עם הגופות?
עוד פעם, הייתי סוגר את המחלקה הזאת, אנחנו תמיד פתוחים לזה שבאיזושהי עסקה הגונה, גופות בתמורה לגופות ולנו יש מספיק, או הטבות כלכליות או דברים מהסוג הזה, הצד השני יאות ויחזיר את הגופות של בנינו ויאות ויתפל בשבוי כזה ואחר. דרך אגב, אם הוא כרגע חולה, תביאו אותו, אנחנו נטפל בו, כמו שאנחנו מטפלים בבני משפחה של ראשי החמאס, כל פעם שהם חולים ומגיעים ליחילות.
שלא נדבר על זה שהצלנו את יחיא סנוואר בזמנו.
נכון.
טוב, עוד רבות ידובר, רמי איגרא, תודה.
תודה רבה.
להתראות, ביי.
עכשיו, על מה כבר לא נדבר היום?
ארגוני שמאל קיצוני פנו לאיחוד האירופי בדרישה להטיל סנקציות על דניאלה וייס. למה דווקא היא? אולמרט בנה יותר ממנה ביוש, ויאיר גולן הרג יותר ערבים.
חמאס מדווחים על הידרדרות מצבו הבריאותי של אחד הישראלים, הישאם א-סייד, ואני ממליץ להתעלם מתעלולי הלוחמה הפסיכולוגית האינפנטילית הללו.
ליברמן בהבטחת בחירות חדשה, אחרי עונש מוות למחבלים וחרדים במריצה למזבלה, שינוי שיטת הממשל כתנאי לכניסתו לכל ממשלה. שכוח.
אגב, אני תומך גם. בית חולים הלל יפה בחדר השתילו בהצלחה קוצב לב בקייסי מוחמד בן 107. הוא סבל מעייפות ודופק איתי, הסוד שלו לאכול חובזה ולוף. עד 120?
עד 120 לוף. בירושלים ביטל משרד המשפטים נוהל אבסורדי הנקרא נוהל מוכתר. לא היה צריך רישום בטאבו, די היה בהצהרה של מוכתר. שנים שדדו כך אדמת מדינה. שכוח.
תודה בנט. הדלק צפוי שוב להתייקר השבוע, יותר משמונה שח לליטר. ליברמן מבטיח להוזיל למרות מערכת הבחירות. אז תוזיל, אל תבטיח.
1,000 חיילות צה"ל התלוננו שהמכנסיים הצבאיים צמודים מדי ופוגעים בבריאותן. דובר צה"ל הודיע שמאז ספטמבר כבר שינו את הגזרה. שכוח.
איך הגעת לדבר הזה? יואב איטיאל כתב וואלה שלום.
שלום, בן שלום, אריה. טוב.
שני דברים, אחד לא טוב והשני כן טוב. בוא נתחיל עם מוישי.
כן, עם מוישי, אתה יודע, בוא נאמר ככה אצלנו בביזנס, אין דרך טובה יותר למשטרה להודיע שיש התפתחות בחקירה, מאשר להוציא צו איסור פרסום על כל פרט מפרטי החקירה, ועל כל פרט מזהותו של חשוד, אתה יכול ללמוד מזה שיש חשוד שגם נעצר. אנחנו לא יכולים לומר הרבה יותר מזה, אבל תשמע, יש גם קרובי משפחה, קרובי המשפחה אומרים, אנחנו כל הזמן סבורים שמושי לא סתם נעלם, אלא מישהו לקח אותו, או שנמצא אצל מישהו, דיברתי עם אמא שלו היום, היא משוכנעת שהחדשות לא חדשות האלה, מרמזות על כך שהיא צדקה, ושמושי מוחזק איכשהו על ידי מישהו, ו... וזאת הסיבה שלא יוצר איתה קשר. זאת פרשה באמת תעלומה.
במשטרה אתה שומע איזה שהם הקהל חטא או רגשות אשמה שלא טיפלו בזה שלושה חודשים?
כן, בהחלט. אמא שלו אומרת, אני למדתי שרק תקשורת עוזרת. ברגע שפניתי לתקשורת, שמה, זה עושה לנו פרומו, אבל היא אומרת, רק ברגע שפניתי לתקשורת, התחילו לשים לזה לב. אנחנו צריכים לזכור שהפרשה הזאת דווחה למשטרה בערך 9 ימים לאחר שהוא נעלם. אומרת האמא, אמרה לי ברעיון שעשיתי איתה, תראה, זה שבחור ישיבה לא מתקשר הביתה שבוע, זה דבר רגיל. אחרי זאת המתנו, זה היה שבת וכו', ואז התקשרנו. מכה על חטא בעיקר על זה שהיא לא הפעילה מההתחלה תקשורת, ואנחנו יודעים, תראה, אנחנו עובדים לבקר את המשטרה, אבל באמת להתחיל חיפושים אחר מישהו 9 ימים אחרי שנעלם, זה קשה מאוד. קשה מאוד, אנחנו יודעים למצוא מישהו ש... ואנחנו יודעים מהרגע הראשון איפה נעלם. ראה מקרה ספיר נחום, זיכרונה לברכה, שאנחנו יודעים על היעדרה ממש מהיום, מאותו יום. אבל במקרה הזה, באמת למשטרה היה קשה להתחיל. ואני אומר, מצד שני, אתה יודע, אנחנו תופרים לעצמנו על השכם, או המשטרה סופרת לעצמנו על השכם, שהיא מבצעת חיפושים, 3 חודשים אחר כך.
כאילו זה לא מובן מאליו בכלל, וצריך לעשות את זה 3 ימים, לא 3 חודשים. תעבור לדובאי, לפידה קיוואן, עונש מוות, עבירות סמים בדואה, ישראלית בת 40 מחיפה, והם מבטלים אותו.
כן, אז היום מודיע עורך הדין, אחמד סעיד אל-מזראוי, שופט לשעבר, הוא הסנגור של השם, עורך דין מעולל, הוא מודיע לעורכי הדין כאן, תם עיון ממשלת איסרוג'י, הוא מודיע להם כי בוטל גזר דין המוות, גם עליה וגם על שני הפקיסטנים שנגזר דינם יחד איתה.
הם לא צריכים. למה את הפקיסטנים? לא ביקשנו שבטלו מהפקיסטנים, אני צוחק כמובן.
יש האומרים זכו מן ההפקר, אבל כן, בסופו של דבר, דרך אגב, בשני דיונים לא הופיעו עורכי דין בשמם, בסופו של דבר בדיון השלישי הופיעו. נאמר שביטול גזר הדין הזה...
וזה אומר שהמירו את זה למאסר עולם?
לא, עדיין לא. אז קודם כל בוטל גזר דין המוות, זה בית דין לאירורים של האמירויות, מין בית דין פדרלי על גזר דין של בית משפט בדובאי, וזה באבו דאבי עכשיו, וזה נעשה אגב רק מהטיעונים בכתב שהגישו עורכי הדין, אז בוטל גזר דין המוות, ועכשיו יתחיל השלב בו יטענו גם התביעה, הפרקליטות שם של האמירויות, מצד אחד לאיזה עונש חמור, ומצד שני יגידו הסנגורים למה צריך להקל בעונש, ובסופו של דבר יהיה עונש. אז תראו, זו רק קראת הדרך, יש לה דרך ארוכה מאוד עד שהיא תראה, נקרא לזה אור יום, ותראה חירות בחזרה, גם היא, גם השניים האחרים, ויהיו עוד דיונים, והעונש בהחלט, יש לחשוש ממנו. זאת אווירה מאוד 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 חמורה, כנראה בכל מקום בעולם.
לפחות הדרך לעמוד התלייה כרגע נחסמה, שזה התקדמות.
שלו חייה בזכות הסנגורים הטובים האלה.
יואב איתיאל, וואלה, תודה.
תודה רבה.
אנחנו ממש בעניין דומה, ואומרים שלום לעורך הדין שמשון וייס, שלום.
שלום לך.
אתה מייצג את יצחק אברג'ל, מטעם הסנגוריה הציבורית, התפלאתי, לא שאגב, בניגוד, אני לא יודע, יש כאלה שחושבים סנגוריה ציבורית, אבל זה יופי של עורכי דין, והוא חטף היום, מה שנאמר באבי אביו, 13 עולם ועוד איזה 30 שנה, משהו כזה, יש מה לעשות? פה השופטים פחות או יותר קיבלו כל מה שהתביעה רצתה, ארגון פשע, עמד בראש ארגון פשע שלא היה כמותו, הם מגדירים אותו.
לצערי, כפי שהגדרת את זה מדויק, השופטים קיבלו את כל מה שהתביעה רצתה, והייתי מוסיף אפילו באופן עיוור, למרות שחומר הראיות הוא לא חד משמעי בעליל, חומר הראיות מבוסס על עדותם של 6 עדי מדינה שהעידו בצורה שקרית, שעדותם הייתה לא מהימנה, ואני שואל את עצמי כסנגור שמופיע המון שנים בתחום הפלילי, למה צריך 6 עדי מדינה, לא פחות ולא יותר, כדי להרשיע אדם אחד? אם המצב הראייתי הוא כל כך טוב.
אולי אחד יתחרט, אחד
תקוצר,
תמות, תוחלת חייו.
אני לא מכיר במשפט הישראלי עוד משפט שבו גייסו 6 עדי מדינה. לא מכיר.
כי אתה יודע, כמו שהשופטים קבעו, זה ארגון פשע שלא היה כמותו.
כי סימנו מטרה, והמטרה היא להרשיע את יצחק אברג'יל בכל מחיר. ולקחו עדי מדינה, שזה גם זה חסר תקדים בהיקפו, עדי מדינה שהם בעצמם רצחו אנשים, ולא אחד ולא שניים, 5 אזרחים, הם בעצמם רצחו, הודו ברצח של 5 אזרחים, המדינה מחלה להם על אותם רציחות, ובלבד שהם יבואו להפליל את יצחק אברג'יל.
תגיד, זה לא מתסכל להגן על טיפוס כזה, ואתה יודע, אתה עושה פה את העבודה שלך, ואני אומר את זה במלוא הערכה, ועדיין, בוא נאמר שחוץ ממך, ואולי עוד כמה בני משפחה, אף אחד לא חושב שאברג'ל צדיק, או שהוא לא, בוא נאמר, כמו שנקבע היום, רוצח מסוכן, וניהל פה ארגון פשע, איך תאר לנו בוקי נאה בבוקר, ביהודה הלוי, 10 מכוניות עפו באוויר, 3 אזרחים עוברי אורח נהרגו וכו'.
תראה, אני אף פעם לא טענתי, ואני גם לא מתכוון לטעון, שיצחק אברג'יל הוא לא עבריין, ולא ביצע פשעים בחיים שלו, ושהוא צדיק הדור. אני מעולם לא טענתי את זה, וגם לא אטען את זה. הטענה היא שהוא לא ביצע את הפשעים הספציפיים האלה, ואני מתכוון לאותו פיצוץ ביהודה הלוי, אגב ניסיון ההתנגשות ברוזנשטיין. אז זה מה שאני טוען. אני לא אמרתי שהוא לא קשור לפשעים אחרים, אני לא אמרתי אפילו שהוא לא צריך לשבת בצוהר בתיק הזה בגין עבירות אחרות. אני מדבר ספציפית כרגע על הרג של אזרחים חפים מפשע שבוצעו על ידי אדם אחר כנראה, או ארגון אחר כנראה, אינני יודע. רוזנשטיין לא היה, גם הוא לא היה מילה בדבר הצדיקים, וכנראה ש...
תגיד,
לא
זה נכון שאחד מעדי המדינה הוכח שהעדות שלו לא נכונה בגלל איכונים כמו במשפט נתניהו?
היה עד מדינה, שזה נתון מדהים בעיניי, שזה גם היה חסר תקדים, שהתביעה עצמה לא העידה אותו בשל בעיות אמינות שהתגלו איתו, גם בשל בעיות דיכונים, גם בשל הבדל הגרסאות משמעותיות בינו לבין עדים אחרים, ובינו לבין עצמו בעדויות שהוא מסר. זה פשוט לא להאמין.
ואתה אומר הורס... שהאנשים שהודו בביצוע הרצח יצאו בלא כלום? הלכו הביתה?
כלום. היה עד מדינה אחד שהודה בחמישה מקרי רצח, ונגזרו עליו 13 שנות מאסר. הוא בעצם היחיד שריצה מאסר, כל היתר, לרבות אחד שפנה את המטענים, הודה בבניית המטענים שהרגו את האזרחים החפים מפשע, לא ישב בכלא ולו יום אחד.
עורך דין שמשון וייס, הצלחת להעניק לנו שיחה מעניינת למרות התנאים הקשים. תודה רבה לך על השיחה.
תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה לכם.
אתה ידעת שגבעתיים איתנו 100 שנה, אריה?
לא. עבר לי מהר מאוד הזמן.
20-30 שנה, זה עניין של... שלום ליוסי דורפמן.
שלום.
שלום, שלום.
המקום הכי חם בגיהינום, צייצן טוויטר מוכר, ואתה מפרסם היום תחקיר, אני חייב להגיד לך שלא יודעת אם לצחוק או לבכות. תן לנו את תקציר החולצה, כן, זה מה שמעניין.
אוקיי. אז ככה, לגבי החולצה, אתה מדבר על החולצה של ברצלונה.
אני זוכר את הביקור של הברצלונה ב-2013, פה היו אצל נשיא פרס, אצל ראש הממשלה נתניהו, ניקו לא כנראה חולצה מיוחדת, נכון?
נכון, בברצלונה, קבוצת המועדון הכדורגל ברצלונה, הפיק חולצה מיוחדת לכבוד הביקור שלהם בארץ וברשות, ומעט חולצות כאלה יוצרו, שתיים מהם ניתנו אחת לשמעון פרס, נשיא המדינה, ואחת לראש הממשלה, בנימין נתניהו. הספרה 13 מככבת על החולצה, ככל הנראה לציון השנה 2013, שנת הביקור שלהם בישראל.
חוץ מזה, אין הרבה שחקנים שמתרוצצים במגרש עם המספר הזה. אין לו מוניטין טובים.
והנה אתה מוצא את החולצה הזאת מועמדת למחירה על ידי...
על ידי בנו לשעבר, באותו הזמן, בנו של ראש הממשלה. הבן הוא לא לשעבר,
הבן הוא בן.
הבן הוא בן, באותו הזמן... גם בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, כשהוא מוכר אותה, החולצה הוצאה למכרה ברשת. ומספר שנים אחרי, כמה שנים אחרי שנתניהו האב, כראש הממשלה, קיבל את החולצה במתנה, ויש את התיעוד של זה, החולצה הוצאה למכרה ברשת על ידי מישהו בשם בועז. זאת אומרת, שם כינוי בועז. מספר הטלפון הוביל לאחד, יאיר נתניהו.
ב-200 שקל?
ראש הממשלה.
ממה כן. שמתואר שם זה חולצה ששווה הרבה יותר מ-200 שקל.
זה נכון, אני עכשיו...
אתה משלם בשבילה יותר?
אני כן.
האמת היא שאם בודקים ברשת בארץ ובעולם, חולצות כאלה מיוחדות שוות יותר, כן, חולצות נדירות. בטח שהפיקה אותם החולצה, מועדון הכדורגל במיוחד. אפשר להתווכח על חוש העסקים של מי שמחר אותה, אבל אלה חולצות נדירות, וחולצות כאלה באמת אפשר למכור אותן במחיר הרבה יותר יקר.
עכשיו תגיד, מה עם אתה יודע, הקרנף שבחדר, זה באיזה מתנה, היא לא מתנה פרטית, היא הוענקה לאיש כראש ממשלה, זה כמו אותן, כל אותן מתנות שבינתיים נעלמו ועוד לא ענו בדיוק ליועצת המשפטית שם, איפה נעלמו חלק מהמתנות, בזמנו אני פרסמתי את זה, הקטע הזה, אף אחד לא בודק אותו, מה פתאום אתה מוכר רכוש שאמור להיות בחדר מתנות?
זה בדיוק העניין, אתה זה בהמשך לחשיפה שלך בעניין המתנות שנעלמו. מדובר פה במתנה, וגם באמת שחלק ממה שניסו להגיד מטעם המשפחה זה שזה פריט פעוט ערך, וזה לא חשוב כל כך. מדובר במתנה שקיבל ראש ממשלת ישראל. הוא קיבל את זה כראש ממשלת ישראל, לא כבנימין נתניהו שיש לו בן יאיר נתניהו, אלא כראש ממשלת ישראל. זו מתנה שהוא נקל למדינת ישראל. הוא בטח לא אמור היה לתת אותה לבן שלו, ובטח הבן שלו לא היה אמור למכור אותה ברשת, כי זו מתנה שברצלונה, קבוצת הכדורגל, הפיקה במיוחד, אפילו אלבון, בשביל מי שהכין את זה. הקבוצה הכינה את זה במיוחד לראש ממשלת ישראל, הבן שלו הלך מחר אותה ברשת. זה פשוט, באמת, זו התנהגות שמגיעה ממקום שהמדינה היא אני.
ואם נתניהו לא היה נותן אותה לילד והילד לא היה מוכר אותה, איפה היית מציע להציג את החולצה הזאת? בהיכל הספר, במוזיאון ישראל, איפה? איפה זה צריך להיות?
אני לא מומחה לתת סוגה של פריטים שמקבלים, שמדינות, נציגי מדינה מקבלים.
ארי, אני אענה לך במקום יוסי. הייתי נותן אותה לאיזה ילד חולה מסוג ה... יש הרי הרבה עמותות שמקשיבות...
לא, הוא לא יכול לתת אותה. זה לא שלו, הוא לא יכול לתת אותה.
אז מוציא אישור מיוחד לעמותה מהסוג הזה, אתה יכול לקבל אישור. בכל מקרה, יש פה, יש פה אבק פלילי להערכתך, או שזה עוד אחד מהסיפורים האלה שנורא מצחיקים ופחות זה?
אז מעבר באמת לעניין המשעשע והמביך שקיים כאן, עורך הדין גונן בן יצחק הגיש תלונה פלילית כשאני חשפתי אותו לפרטים האלה שגיליתי אותם.
אם זה יהיה תיק, תקראו לו תיק 13,000, רק בשביל...
עופר גולן הכחיש את הדברים, אגב, הנושא מוכחש, התגובה תקפה לכל חולצה ובכל מידה. דורפמן, תודה רבה.
תודה רבה.
סיימנו, עורכים ומפיקים אסף נבוא ומלי בנימין ובחיית על השידור אבישג אסף שוסטר. ראות מתיתיהו ארגון, שני רומנו ומאורטה, קופמן ופרימו אחרינו, נתראה מחר.
נתראה מחר, יום רביעי, אמצע השבוע.